הכל חי אונליין 93fm.co.il הבית היהודי עם הרב שמחה כהן. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ערב טוב, מאזינים יקרים, ערב טוב לכל הצוות הנהדר שנמצא פה. תודה, תודה על עזרתכם, ליצור קשר עם הקהל המאוד איכותי שיש לתוכנית הזאת. מאזינים יקרים, אנחנו מחכים לשאלות שלכם. זה מה שנותן לנו את עשיית הדשמיה, זה מה שהופך את התוכנית למעשית ויעילה. אז אבא ונשתף פעולה יחד עם מנדי אור ורב דוד קליגר, נצא לדרך. הפעם אני מבקש להתמקד בדבר שיש לו השפעה רבה מאוד על מערכת הנישואין, וזה השיחה המשותפת של בני זוג. אבל בתוך השיחה, עיקר הנקודה זה לא רק אם תהיה שיחה, אלא אם קיימת הסכמה. זכורני לפני הרבה עשרות שנים, כשהחילותי לעסוק בטיפול זוגי, האישה טענה, בלי לא מדבר איתי. והוא אומר, אני מדבר. וזה שוב חוזר בפגישה הבאה, ושוב חוזר. ביקשתי ממנו שכדי שנעמוד על הדברים, אז שירשום את הזמנים שבהם הם דיברו. טוב, הוא באמת מגיע לפגישה ומדבר שבאמת הייתה שיחה והיא בשלה. לא, הוא לא מדבר איתי. ואז בראשית צעדיי קלטתי שהיא מגדירה או לא מדבר איתי, היא מתכוונת בעצם להוא לא מסכים איתי. בגלל שתכלית השיחה זה לא רק להשמיע קולות בחלל העולם, אלא לקבל תגובה, לקבל איזושהי הסכמה. אבל, וזה טבע אנושי שיש בבני אדם, זה צורך של חברותה שלומדים יחד, זה צורך כמעט בכל דבר להסכמה, למשהו משותף. מעניין שהרמב״ם בהסבירו מדוע הבעל או האב יכולים, מדוע התורה אפשרה להם לאפר נדרים של הבת של האישה, משום שהוא כותב שלא יכול להיות שבאותו בית יהיה שני מנהגים. זה רמב״ם ג' מומחת, ו זה מורגש מאוד בציפייה של אישה. כלומר, זה נתון צורך אנושי נורמלי, אבל אחד הצרכים העוצמתיים יותר של אישה מבעלה, זה שתסכים איתי. נו, מה הבעיה? הבעיה היא שבני אדם הם שונים. כפי שהמשנה כותבת במסכת סנהדרין, דף למד זין עמוד א', ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם תובע כמה מטבעות בחותם אחד, אותו שטנץ, כולם דומים זה לזה. לעומת זאת, ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא תבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון, ואין אחד מהם דומה לחברו. כלומר, בני אדם הם שונים, הם באו לעולם לכל אחד לתפקיד הייחודי שלו, זה בעצם נובע מהנשמה. הנשמה דומה לבורא עולם. וכמו שבורא עולם הוא אחד יחיד ומיוחד ואין דומה לו, לכן גם כל אחד מאיתנו הוא שונה מזולתו. הדבר בולט מאוד בתביעת האצבעות, אבל למעשה תביעת האצבעות השונה בין כל בני אנוש בעולם נובעת מהנשמה. כלומר, לאחר שהנשמה שהיא רוחנית דרך הגוף עוברת תהליך של גשמיות, התגשמות, כלומר, כמו שהגוף מריח, הנשמה מריחה, כמו שהגוף שומע כך, הנשמה מריחה, וכן לכיוון ההפוך, ולכן נוצר תביעת האצבעות. האמת היא שהסיבה כך אבות ברבי נתן, שיצר את בני האדם שונים זה מזה, כדי שיכירו את בני זוגם, ויצר ביניהם שינוי, משום שכדי שהכלכלה תתפתח, אנשים צריכים יותר דברים. והדבר מתבטא גם בתפילה. אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, האם יש שלושה אלוקים חסר חלילה? 7 מיליארד, לא להיוועל. בורא עולם, יוצר העולם, הוא אחד. אבל הוא יצר שכל אחד מאיתנו יראה אותו בזווית העירייה הייחודית שלו, שאף אדם בעולם לא היה ולא יהיה, ולא הווה כמובן, יראה אותו בזווית הראייה. כל אחד שונה, ותפקיד כל אדם לפרסם בעולם את זווית הראייה הייחודית שלו. כלומר, מראש בן אדם הורכב ושונה מזולתו. הרמב״ם במורה נבוכים מסביר מדוע בני אדם כל כך שונים, והוא אומר שכיוון שבאדם יש את כל הכוחות כולם, וכיוון שיש מיליארדי סוגי ניואנסים, נתונים, שיש באדם, ולכן כל אחד שונה. מה הקשר בין השונה לנושא הדיבור? בגלל שכל אחד שונה, ממילא זה מתבטא באי הסכמה בין בני אדם. זה יכול להיות בין אי הסכמה במרחב רחב, וזה יכול להיות בין אי הסכמה במרחב צר, אבל קיים פה כל אחד בעצם רואה את מה שהוא רוצה לראות. זה מאוד מעניין, זכורני ששמעתי פעם הרצאה מפרופסור קרייזלר, והוא טען שמתגלים שבטים באפריקה שאין להם שם לצבע מסוים. לתיקון, שאין להם, הם לא רואים צבע מסוים. וההנחה הראשונית הייתה שהם עברי צבעים לגבי הצבע הזה. ואז הם קלטו שבעצם זו לא הנקודה. הנקודה של הצבע שהם לא רואים, אין שם. מדהים. וכיוון שאין שם, במרוצת הדורות הם לא רואים אותו. וניסו, לימדו אותם שמות של צבעים. ואז אט אט הם החלו לראות. זה מראה עד כמה ההשפעה של האדם ורצונותיו תלוי בנקודות האישיות שלו. בטיפול זוגי הדבר בולט מאוד. אני כבר לא עוסק בכך עשרות שנים, אבל בורא עולם זיכה אותי ללמד את הנושא. ואני תמיד מציע לתלמידים, אל תתעסק בשלבים הראשונים של הפגישות בריב. זה לא המציאות האמיתית שלהם. קודם כל, תיצור, וזה אפשרי, תיצור ידידות ביניהם. ולאחר שתהיה ידידות, תהיה הסכמה. כלומר, יש סיכוי שאם אתם יודעים על שכנים שאינם מסתדרים, ואינם מסתדרים בכלום, זה לא אומר שהם שונים, הפוך. כיוון שהם עוינים זה את זה, באופן בלתי מודע, כשאחד רוצה משהו, השני נגד. וככל שהם מיודדים יותר, קיימת ביניהם יותר הסכמה. יש פה באמת עוד נקודה, כיוון שיש ידידות, אז לא רוצים להפר את הידידות, ולכן גם קיימת הסכמה. אבל הנקודה המרכזית היא, ראייה שונה יוצרת בעצם את התוצאה השונה. אם אנחנו מסכימים לדברים, הרי ברור שבין בעל לאישה יש אי הסכמה במרחב גדול מאוד. הראייה שלהם שונה. זה יכול לבלוט למה נקדיש כסף. יכול להיות שהאישה רוצה להחליף את מכונת הכביסה, משום שהכביסה של השכנה יוצרת צחורה יותר. והגבר יכול להיות שרוצה מחשב. זאת אומרת, ומכאן נוצר החשיבה מה חשוב יותר. ברור שאם הגבר היה אישה והאישה הייתה גבר עם אותו שכל, עם אותה מחשבה, כל אחד באמת היה רוצה בהתאם לצרכים שהם צריכים. וקשה להם להבין שכיוון שלשני יש צרכים שונים, הוא גם רוצה דברים אחרים. והרבה פעמים בטעות זה מתפרש, אנחנו לא מתאימים, אנחנו לא מבינים אחד את השני. זה לא אי הבנה, זה צרכים שונים. ממילא זו ראייה שונה. בדיוק כמו שפעמים רבות מאוד אנשים שבאים מתרבות אחרת, או עם דברים אחרת, מארץ אחרת, או עם אחרת, אז התרגלו לאוכל מסוים, לסגנון חיים מסוים, ולכן יש תוצאה. והאמת היא שבמרכז, אם לא הייתה בעיה של קינה ותאווה וכבוד, בני אדם בכלל היו מאוד מאוד מסכימים זה עם זה. כך כותב רבי ינקב עמדין בפירושו לפרקי אבות בפרק ו'. אבל זו נקודה טבעית, וגם אם מישהו במאזינים אומר, רגע, אני לא מסכים עם אשתי, אני לא מסכימה עם בעלי, די לנו לדעת שזה נורמלי, אנחנו צריכים להקדיש אולי פתיחה אחרת כדי להסביר מהי הצורה הנכונה לשיחה. אבל זה שאנחנו לא מסכימים באיזשהו דבר, זה בכלל לא אומר שאנחנו לא מתאימים, בגלל שאנחנו באמת שונים. אנחנו נצא להפסקה ונחזור אליכם מיד. בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי עם הרב שמחה כהן.
תודה רבה מנדי, וחזרנו אליכם, ואנחנו פונים לשיחה טלפונית. ערב טוב, בבקשה.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
כן, אני רציתי לשאול את הרב משהו בקשר להצעת שידוך שהייתה לי, לא מזמן. קרוב משפחה הציע שידוך, משהו מאוד מאוד טוב, מישהו מהישיבה שלו, והוא אמר שזה משהו, ממש מספר אחד. אבא שלי גם ראה את הבחור, והוא מאוד התרשם. מה שהיה זה שבפגישה עצמה, אז ממש אחרי 15 דקות, אני ראיתי שזה לא בכלל לא הכיוון, וממש לא היה התאמה בשום פרט, בשום תחום לא היה התאמה. זהו, ואני פשוט ישר אחרי הפגישה, אני אמרתי להורים ומשפחה, אמרתי שזה לא מתאים. בשום תחום זה לא היה מתאים, ואני לא רואה שום טעם להמשיך, ממש לא. ממש לא רציתי להמשיך. ומה שקורה זה שהמשפחה אומרת, מה, אולי תנסי עוד פעם, ואני ממש לא מעוניינת, כי אני לא רואה בזה שום טעם. ההפך, אין טעם כאילו לסבול, אני לא חושבת שזה טוב. ועכשיו מה שקורה זה שבעצם זה עושה לי סוג של תווית של בררנית. כאילו, עכשיו הם חושבים, זה בסך הכל, אני ממש בתחילת תקופת שילוחים, והיה עוד איזה הצעה שדווקא אני לא הורדתי. בעצם בגלל שהם ראו שזה משהו מאוד מאוד טוב, ובי זה לא, בעיניי זה לא מצא חן, אז בעיניהם אני עכשיו, כרגע אני בררנית, ובעצם איך אני יכולה לדעת גם בשביל עצמי שאני לא בררנית, אני לא, כי הרי השילוך הוא מאוד מאוד, מאוד טוב, כל הפרטים היו טובים, אז זה השאלה.
אני שומע. אני אענה יותר תשובה עקרונית מאשר אישית, שהרי חסר לי הרבה מאוד נתונים. איך, מהם השאלות הראשונות שכדאי לשאול כשבאים לראש הישיבה, למשגיח, ושואלים על בחור מסוים? אז הייתי ממליץ מספר שאלות שיכולות לעזור. שאלה מצוינת, זה לאיזה סוג בחורה אתם חושבים שמתאים לו. כאן גם מרוויחים שאי אפשר לומר דברים שאינם אמיתיים, וזה מכוון בגלל שיכול להיות למשל שבחור יהיה למדן ובעל מידות טובות, אבל ההתנהגות שלו והסגנון שלו הם לא בדיוק מתאים לחלק מהבנות שאפשר להציע לו. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, הייתי ממליץ לשאול מה מאפיין אותו. מה, האם יש בו משהו מיוחד, לא מיוחד דווקא חיובי מאוד, אבל משהו שבולט באישיות שלו. זה יכול לעזור. כמובן שיש עוד הרבה מאוד שאלות, אבל אני עונה לשאלה שלך. לך הייתי מציעה לשבת עם עצמך, ולעלות על דף עבור עצמך, מה היית רוצה שיהיה בבעלך. ייתכן שתגמרי את זה בשלוש דקות, אבל אין דבר, תשאיר את זה אצלך, ובמרוצת הזמן, כל פעם תשימי לב. זה אמור לכלול גם מראה חיצוני, וגם סגנונות, וגם האם בחור פתוח, מה שנקרא, או בחור יותר סגור, גיל, רמה דתית, לכלול הרבה מאוד דברים, ויכול להיות שמראש, אם לה יהיה רשימה, כאשר יציעו לך הצעה, תעייני בדף שכתב, בגלל שלא תמיד זוכרים את הפרטים בעת שמבררים, אבל תאמרי, נא בררו אם יש בבחור, אז זה, האם הוא בחור פתוח, למשל, כן או לא, האם יש לו התעניינות מעבר לסוגיות הגמרא או לא, זו נקודה מאוד, שיכולה מאוד לעזור. או אני אתן דוגמה מעניינת. יכול להיות דבר שאנשים לא תמיד שמים לב, זאת אומרת, לא בהכרח מה שיגיד כרגע קשור אלייך, אבל אני אתן דוגמה. נניח שהבחור באמת מעולה ומצוין, אבל הוא רך מאוד. עדין מדי, עדין, ויפגישו אותו עם בחורה שהיא עוצמתית. אין פה שום סתירה לבירורים שעשו עליו, בגלל שלא שאלו לגבי הרכות שלו או העוצמתיות שלו. סביר מאוד שבמקרה כזה, הבחורה תגיד שהיא לא רוצה. היא לא מרגישה קשר אליו. עליו שלכאורה מבחינה שכלית, הדברים הם עונים, והרבה בנות היו מקנות בה שהיא זכתה לבחור כזה. אז כאמור, קודם כל צריך שלך יהיה ברור מה את מחפשת, זה יחסוך לך הרבה מאוד בחורים שגם לא יגידו עלייך שאת בררנית, וגם לא תצטרכי להישאר מתבגרת מדי, בגלל שיהיה יותר קל, ברור מה אנחנו מחפשים, מה אנחנו בעצם רוצים שיהיה בבן הזוג. נקודה נוספת, אני אינני יכול להבטיח שהיא נוגעת למקרה שלך, אבל תמיד, תמיד, תמיד לא מספיק להיפגש פגישה אחת. הרי אינני יודע מה, וגם אין צורך שתפרטי, בגלל ששם השם מישהו מזהה אותך. הרי הפגישה הראשונה היא לא פגישה. היא רק הכנה לפגישה הראשונה. לא הבחור ולא הבחורה מתאפיינים כפי שהם. הם בושים להסתכל, זה בפני זה. אנחנו לא יודעים לקרוא נכון את התגובות של הפנים שלהם. יש אנשים שמגיבים במהירות, ויש אנשים שהם רציניים מאוד, ומגיבים יותר באיטיות. לכן אינני יכול לדעת אם להציע לך להיפגש איתו שנית, על אף שהייתי אומר שזה שווה. ולמה? וכאן אני פונה למזינים, בגלל שלאו דווקא אלייך. בגלל שזו שאלה שפעמים רבות, כשבן, בת מסתפקים, אני עונה להם את התשובה. האם יש נזק בפגישה הנוספת, חוץ משפשוף הסוליות? אם אין נזק, ואולי יש רווח, אז למה לא? אגב, בין הדברים שיכולים לראות בלתי הגיוניים, אני יודע אם הסברת למה הוא לא נראה לך, אבל זה יכול להיות מראה של בחור שאת לא אוהבת, משום שאדם עם מבנה פנים כמו שלו פעם צעק עלייך. כן, אולי המזינים יופתעו, אבל זה משפיע. זה יכול להיות שכן שאת לא סובלת, בגלל שהוא תמיד נוזף בך, ובילדות מדוע זרקת או נפל לך מידך איזה נייר בחדר מדרגות. זה לא יאומן עד כמה אנחנו מושפעים. עכשיו, מדוע אני מפרט את זה? למשל, כשבת או בן פונים, אז אני שואל אותה מספר שאלות. נניח, בן פונה אלה, יותר קל לי כך לומר, אז השאלה הראשונה שאני שואל, מה הדברים הטובים שיש בזאת שמציעים לך? מה הדברים הטובים שיש בזה שמציעים לך? לאחר מכן, כשמפרטים, אני שואל, האם צליל הקול שלו מוצא חן בעינייך או בעיניך? מדוע אני שואל? לא בגלל שאני צריך את התשובה. בגלל שלעיתים מפריע צליל קול, ואם יודעים שזה צליל הקול, ההפרעה נשארת במידה מאוד מאוד נמוכה. לעיתים זה נושא של שם. יש איזה מישהו ש... זה קורה מאוד, מישהו שיש לו שם דומה, ואנחנו לא כל כך אוהבים אותו. אין מה לדבר שלעיתים נמשכים אל מישהו, זה לא הקובע היחיד, אבל אחד התרומות, בגלל שאת השם הזה אנחנו אוהבים. יכול להיות שאנחנו אוהבים משום שאנחנו אוהבים, ויכול להיות שאנחנו אוהבים משום שיש מישהו מאוד סימפטי שמכיר אותנו כך. זה לא יאומן, אני מזהה בבירורים, ואני לצורך העניין מבקש לומר מאות כבר דברים ששם זיקה לעבור, יש לפעמים צורת צעידה, צורת עמידה. יש נניח למישהי בן דוד שהיא מאוד לא מסמפתת אותו, ויש לו צורת עמידה מסוימת או צורת הליכה מסוימת. כן, אני בכוונה אומר את הדברים כדי שנבין עד כמה דברים פעוטים מאוד יכולים להשפיע עלינו בלי שאנחנו מרגישים. עכשיו, כדי לעזור לאנשים, אני בכוונה יורד לפרטים כדי לעזור לזולת לדעת מה מפריע לו, וכשהוא יודע מה מפריע לו, אז יותר קל לו להחליט, משום שההפרעה פוחתת. עכשיו, אין ספק שיכול להיות באמת שהאדם הוא בררן, והאמת שאין מושג, בררן זה לא הסיבה. בררן למעשה יכול לנבוע מפחד נישואין. ופחד נישואין יכול לנבוע מהרבה מאוד סיבות. אני לא אפרט מאוד, בגלל שאנחנו מדברים על זה די הרבה, אני רק אציין, ברובם זה כשרואים זוגיות לא טובה אצל ההורים, יכול להיות אצל אחים, זה יכול להיות מישהו שמחפש שלימות, זה יכול להיות מישהו שמחפש להיכנס למסגרת שאי אפשר לסקת ממנה, זה יכול להיות הרבה מאוד סיבות. עכשיו, אדם לא מזהה שהוא פוחד, בגלל שזה בלתי הגיוני, ולכן הוא תולה את זה בסיבות אחרות. אז אם למשל היית שואלת אותי האם כדאי לי להיפגש שנית או לא, אז קודם כל, אם זה לא נזק, ואכפת לך גם מה שאומרים עלייך, אז אני לא יודע אם זה מעשי לגבי המקרה שאת שואלת, אבל אני לא מוצא שום סיבה שלא תיפגשי שנית, ויכול להיות שדברים רבים מאוד שגרמו לך לאי נחת בפעם הקודמת, הפעם לא יגרמו. אני אומר זאת גם משום שאת מציינת שהוא בחור מצוין, ואין הרבה בחורים מצוינים, כלומר, נגיד בכל ישיבה יש, תלוי בגודלה של הישיבה, אז 5%, 10% מתוך 100% שאפשר להגדיר אותם כמצוינים. ואז כדאי למצות את זה, אף אחד לא מחייב אותך להתחתן, אבל כדאי שגם אם את מחליטה לא, שתהיה פתוחה מעבר לרגש, לא שאני שולל את הרגש, אבל הרגש יכול להיות מושפע ממספר דברים, ולכן אין שום סיבה שלפחות ניפגש שתי פגישות, כדי להיות בטוח שבאמת זה לא מתאים.
אבל אם באמת אני רואה שלא, נגיד שזה לא סיבה חיצונית, כאילו כמו מראה או קול או דברים כאלה, נגיד שזה, נגיד רמה של משפחה, נגיד פשטות, גם כמו שהרב אמר, עוצמה מול מישהו שהוא יותר עדין, דברים שהם יותר בעצם פנימיים, שהם משפיעים לטווח הארוך. אז זה גם
יש טעם לעשות פגישה. אז אני אתן הגדרה. אני אתן הגדרה והיא טובה לכל המאזינים, משום שזה לא רק לגבייך. נניח שיש חיסרון בהצעה שמציעים לנו. א', כמעט לא מציאותי שנמצא מישהו בלי חיסרון בכלל. כמובן שבדרשות, ביוסין, בחתונה, איזה השלמה, איזה שטחן מוצלח, זה כמובן, אבל כי ממש התאמה, בגלל שגם אדם לא מתאים לעצמו, עובדה שאדם מסתכסך עם עצמו, כועס על עצמו. עכשיו, כיוון שכך, נניח שיש חיסרון, נניח במראה, לא שזה דוחה, נניח שבן הזוג לא יכול להשתתף בכלל מבחינה כלכלית, נניח שהמשפחה פחות מכובדת, אז תמיד נראה אם יש יתרון אחד או שניים, יתרונות גדולים. נניח הבחור משפחה לא טובה, אבל יש בעיה כלכלית, אז אולי הם כן יכולים להשתתף. או הפוך, נגיד, הוא לא כל כך יפה, ואנחנו כן מצפים ליפה או יפה, אז לפחות הוא כישרוני. אז התשובה לשאלתך, ובעצם גם לתועלת המאזינים, זה שאל כל מול חיסרון, כדאי שיהיה לפחות יתרון אחד גדול. ואם אנחנו מזהים יתרון אחד גדול, זה דבר שכדאי. אני בטוח שאם היה אפשר רנטגן לעתיד, והיו אומרים לאחד, תראה, הבחור הזה בא ממשפחה לא שנמצאת בשיא הפסגה, אבל הוא בעל מידות מצוינות, ומולו בחור עם מידות קצת פחות, אבל במשפחה מצוינת. אז אני משער, באופן טבעי, אנשים יחפשו, יעדיפו את בעל המידות הטובות. בגלל שאומנם נכון, אנחנו מתחתנים גם עם המשפחה של בן הזוג, על זה אין ספק. אבל מצד שני, אנחנו חיים עם המידות שלו. עכשיו, עוד דבר צריך לזכור, וחבל לפרט. יכול להיות שיש בעיה במשפחה, אבל צריך לבדוק, האם הסגנון של המשפחה זה בעיה, וזו דוגמה מעניינת שקורית. זה אכפת לנו, וזה יישמע ירוד מאוד, וזה לא. למשל, אקח דוגמה שאני רואה אותה מעשי. האם הבחור יפה או לא יפה? זה דוגמה. אין ספק שעד החתונה, בלא מיסים ובלא יכולת שלנו להשתחרר, אנחנו מסתכלים איך הוא ייראה בעיני החברות שלי. כלומר, נדבר על בת, איך זה ייראה. אנחנו מושפעים מכל מיני דברים. עכשיו, אינני מכיר את המקרה הזה, הרי אם מדובר שההורים מאוד רוצים, ואצל ההורים נושא המשפחה לרוב תופס מקום יותר מאשר לבן הצעיר, לבת הצעירה. ואם ההורים חושבים שזה בכל זאת כדאי, אז תשקלי את הדבר, האם זה בעיה לטווח ארוך או לטווח קצר. זה נכון שאם זה משפחה שאי אפשר להביא לשם את הנכדים, זה אמנם רחוק בשביל בת שעוד לא התחתנה, או משפחה שמפורסמת באי משהו לא תקין שם, אז אפשר להבין את ההתנגדות. אבל אנחנו צריכים לשים בסדר מסוים, דבר ראשון זה מידות, שני זה אני מוכן לקבל משפחה, שלישי זה יכולת כלכלית, אין מה לדבר שדילגתי על נושא של השקפת עולם וציפיות, כן, זה דבר שאפשר לבדוק אותה. שהקדוש ברוך הוא ינחה אותך בעצה טובה.
אמן, תודה רבה רבה.
בבקשה ובהצלחה רבה. כל טוב. אנחנו עוברים לשיחה נוספת, בבקשה. אז אנחנו, אני רואה, אומרים לי פה קודם לצאת לפרסומות, אז בבקשה.
עכשיו איתכם, הבית היהודי, עם הרב שמחה כהן.
חזרנו אליכם, ואני חוזר אל השאלות שלכם. האם בעל שלומד כל היום צריך לבטל מלימודו בזמן הסדר לעזרה בבית? כן, שאלה רצינית מאוד, היא גם מעשית, ואם אני ענה, כנראה שזה גישה אישית שלי ולא מחייבת, אבל אני חושב שהגישה, כל אחד חושב שהוא המבין הנכון, זה שאנחנו צריכים להתייחס ללימוד כמו שאנחנו מתייחסים לעבודה. ואם באמת היינו פונים הביתה כדי לעזור על חשבון העבודה, אז ייתכן שאם אין ברירה, זה כך יהיה גם לגבי הנושא של הלימודים. חושבני שחלק מהבעיה הזאת שאנחנו יותר מרשים לעצמנו, זה בולט למשל בברית מילה. אנחנו מבחינים שמי שמתחיל לעבוד אינו משתתף בבריתות של בני המשפחה, ועשוי להיות שמי שלומד בכולל כן משתתף. זאת גם משום שראשי הכולל מקבלים את התלמידים על בסיס האפשרות הזאת, זו האפשרות שמתקבלת, אבל ייתכן גם בגלל שזה מצווה וזה מצווה, ולכן אנחנו הולכים לקראת הדבר הזה. אבל אני חושב שחלק ממה שגורם שנשים מרשות לעצמם לבקש עזרה גם על חשבון הלימוד, ייתכן שזה נובע גם מכך שמבחינות שהבעל אולי לא תמיד ניגש ללמוד בזמן, אולי בעצמו מרשה לעצמו להגיע לפני סוף זמן הלימודים. כל זה באמת גורם לכך שבאופן טבעי שהאישה מרשה לעצמה. אישה שתראה שבעלה רציני מאוד וגם לא מפנק את עצמו לצורך עצמו על חשבון הלימוד, סביר שבקשותיה לעזרה על חשבון הלימוד יהיו פחותים. עם זאת ברור שיש מצבים שתמיד אין ברירה, בעיקר במשפחות, ברוך השם, ברוכות ילדים, שיש באמת סיבה שכן הבעל יפנה ויעזור. זכורני שפנה אליי פעם אברך והתלונן שהילדים משתוללים בבית, והפניתי אותו לגדול הדור, והוא אמר לו שאם אתה חושב שחסר להם בחינוך בבית, אז אתה באמת אמור לבוא לטפל בהם כדי לחנך אותם, בגלל שאשתך לא חייבת בחינוכם. כמובן שבאופן טבעי האישה מחנכת את הילדים יותר מאשר הבעל על פי רוב, אבל אם אתה חושב, זה לא תלונה נגד אשתך, אלא זה נגד עצמך. אז אם מדובר על משהו חד פעמי ובאמת נדרש מאוד, והאישה נאלצת לעזוב את הבית, זה מצב שונה. אבל צריך ליצור מצב שגם הילדים יתרגלו לכך שהלימוד הוא לא שונה מאשר כל עבודה אחרת, ולכן הדבר הזה מאוד חשוב, לשמור כל אחד על הזמנים ועל הסדרים, ואז גם כשהאישה תראה שהבעל באמת שומר והוא רציני, אז הציפיות שלה, זו נקודה הכי חשובה, אם יש צורך, יש צורך, אבל הציפיות שלה לעזרה על חשבון הלימוד יפחתו. הגיעה שאלה נוספת, אני אומר אותה בעל פה, שואלת בת אם נכון לקחת בעל תשובה שלומד בישיבה רגילה כבר מספר שנים. תשובתי היא כזאת. תמיד 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 צריך להשתדל לקחת בן זוג שהכי תואם. חסיד גור עם חסידת גור, חסיד ויז'ניץ עם חסידת ויז'ניץ, ליטאי עם ליטאי, בן כפר עם בת כפר, אבל זה אחד הפרטים. אם באמת מדובר על בחור שהרקע שלו, של הוריו, הם אינם דתיים, אולי עדיין, או היו פעם לא דתיים, אבל בחור לומד בישיבה, ואם הוא מטובי הבחורים, זה קשור קצת למה שאמרתי קודם, מה היתרונות האחרים, אבל הוא בחור מצוין, והוא רציני, והוא בעל מידות טובות, ולא נראה עליו שום סימנים שלעבר שלו, אין שום סיבה לא ללכת על זה. בזמנו, בישיבות היו בחורים שהגיעו מתיכונים דתיים, והם היום חלקה בלי שיודעים בכלל הם ראשי ישיבות. משום שהרקע היה באמת רקע כזה, עם נתונים כאלה, שלא אין עם זה שום קושי. אז אי אפשר להגיד כן או לא, זה תלוי מה היתרונות ומה החסרונות שיש בהצעה. ברור שאם מדובר על בת שהיא מבוגרת יותר, ובאופן טבעי, ככל שמתבגרים יותר, כמות הבחורים הטובים היא פוחתת והולכת, או שמושך אותה באופן מיוחד דווקא סגנון כזה, אין שום סיבה לא ללכת להצעה כזאת. אני פונה לשאלה נוספת. בעלי כל הזמן מבייש אותי ליד הילדים, כיצד עליי לנהוג? טוב, קודם כל, זו טעות שאין כדוגמתה, מכמה וכמה בחינות. יש פה בעיה פסיכולוגית שילדים רואים את אבא ואמא כאדם אחד, רק צועדים עם ארבע רגליים. אבל הם בעצם אדם אחד, והילדים פה לא קולטים, משהו משתבש להם, זה לא מומחיות שלי, אבל כך הבנתי, משהו משתבש להם כשיש עוינות וריב בין אבא לאמא. דבר נוסף, בסופו של דבר, אם הבעל יבזה את אשתו בפני הילדים, אל יתפלא אם בסוף גם הם ככה יתייחסו אליו. בנוסף לכך, יש מחקר מעניין מאוד, שאנחנו רואים את זה מאוד, שלא נדע בבתי חולים, שעל פי רוב במשפחות חרדיות צועדים את ההורים, על פי רוב יותר מאשר משפחות שאינם דתיות. ומתברר שחלק מההשפעה עד כמה יסעדו את ההורים בעת זקנתם, תלוי במערכת היחסים שיש בין אבא לאמא ואמא לאבא. ככל שמערכת היחסים טובה יותר, זה במפורש משפיע על הילדים לטפל, לתמוך באבא או אמא, ודאי שלא נדע שנשארו לבד. זה דבר שחובה לדעת וחובה לעשות. מה לעשות, כיוון שהשאלה שאת שואלת, איך עלייך לנהוג? אני מנחש שהרי הבעל באמת לא רוצה לבייש אותך לפני הילדים, אלא הוא רוצה לתת ביטוי לכעס שלו בעוצמה המרבית ביותר. והוא מבחין שכשהוא עושה את זה בפני הילדים, זה הדבר המזעזע אותך ביותר. אז הוא ממשיך. ולכן המלצתי לא רק במקרה הזה, מילים מסוימות שהבעל אומר או האישה אומרת, שמזעזעים את בן הזוג, הוא ימשיך, היא תמשיך לומר. אני מרשה לכם לא להאמין, אבל זה מדהים, לפעמים כשאני בודק, מהי המילה הכי מרגיזה את אשתך, הכי מרגיזה את בעלך, הם לא יודעים. וזה, התת מודע קלט במשך הזמן, מה אם אני אומר לאשתי, מה אם אני אומר לבעלי, זה הכי ירגיז אותו. למשל, אם אני אומר לו, אתה כמו אבא שלך, לדוגמה. כן, יכול להיות שיש איזה בעיה עם אביו. ואם האישה תפחיד שזה הכי מרגיז את הבעל, היא תמשיך להגיד את זאת. הפתרון פה הוא דבר פשוט מאוד. מה שצריך לעשות, זה להיהפך להדיש, גם אם אנחנו לא אדישים. וברגע שנהפכים לאדישים, ברגע שאנחנו נפחים להדישים, בן הזוג פוחת. אז ככה, זה לא פשוט. בתחילה, נניח שהאישה תאמר לו, אתה דומה כמו אביך, ותפרט אפילו, והוא יישאר אדיש. סביר שבתחילה היא תהיה עוד אגרסיבית יותר. עוד בעוצמה יותר רבה, משום שהיא מרגישה שהיא מפסידה את הכוח, או הוא מרגיש שאני לא רוצה, זה לאו דווקא נושא של האישה. ולאחר חודש, חודש וחצי, לעתים חודשיים, כשבן הזוג קולט שהמילים האלה בכלל לא מזיזות לבן הזוג, הוא פשוט פוסק. בגלל שמאוד יכול להיות שהאישה בכלל חושבת שהוא בכלל לא דומה לאבא שלו. אבל היא קלטה שזה הדבר הכי מרגיז אותו, אז אכן היא תאמר דווקא את המילים האלה. לכן הייתי ממליץ מאוד שבפעמים הבאות, כאשר הוא יבזה אותך מול הילדים, את לעצמך תחשבי ולא תגיבי, זה כפרת עוונות הכי גדולה שיש יותר מיום כיפור, ולאט לאט הוא יבחין שזה לא מרגיז אותך, עם סיכוי גדול מאוד שהוא יפסיק. כמו כל דבר טוב, הגענו לסיומה של התוכנית. אני מאוד מאוד מבקש להודות לטכנאי, למנדיאור, להודות מאוד לרב דובר קליגר, שעובד פה קשה מאוד, רץ מחדר לחדר ועושה פה פעולות רבות מאוד. מאוד מודה לכם לשואלי השאלות, זה בעצם עושה את התוכנית. היו ברוכים ונשתמע בעזרת השם בשידור הבא. תודה רבה.